אולי הסעיף הכי מפורסם בהלכות ברכות, הסעיף הזה, וכיוון שהוא מפורסם במתכון בטוח מראש, ואי הבנות, כל הדברים מפורסמים, הם לא מובנים, זה כלל. כמו שבמסילת ישרים בהקדמה שלו, שאנשים ברור להם שהם יודעים מה זה אהבת השם, יראת השם, זה הכל ברור מאוד, ומזה מתחילות כל הצרות. אז גם פה יש בעיות. אם כן, אנחנו עוסקים היום, סעיף ז', בשאלה... בשאלה, מה זה בדיוק פת הבא בכסלים? יש פה הרבה מאוד שאלות. אם כן, סעיף ז'. תן לו משמורה. סעיף ס' סעיף ז'. זה סעיף למי שיודע ספרדית, כי המרן מביא פה דוגמאות של פת הבא בכסלים, וזה בספרדית, כי מרן מגולה ספרד. למשל, ויסקוצ'וס. ויסקוצ'וס, פה זה ויסקוצ'וס, זה ויסקוצ'וס. מי שיודע ספרדית הוא לא צריך לחשוב, יש לו את זה חי, זה נפקא מינה להלכה. כמו שמי שיודע צרפתית קל לו ללמוד רש"י, נכון? צרפתי את עתיקה הזה
בגלל זה.
בוא נגיד שאם ראשי היה חייב ימינו ראשי היה קל לו ללמוד צרפתי.
למדנו בישיבה אז היה אחד בפורים עושה דרשה גדולה מראשי בצרפתי, ובא בתרה כתוב בהתחלה מה מביא הכיפוד, אז ראשי אומר כיפוד זה בלעז הרצון. אופס, מה הקשר לכיפוד לרצון? כיפוד זה הרצון. מה זה הקשר בין הכיפוד לרצון? ואחד עשה דרשה גדולה על הרצון שיש לו קוצים בחוץ, דרוש שלם שמתאים לפוריום. עכשיו, האמת כזה כיפוד זה אריסון. נכון? בצרפתית. אבל יצא בעברית הרצון. הכיפוד זה הרצון. הרצון של ה... של האדם שעוד לא חזר בתשובה, שהוא כולו מר, נחוש, הוא עצבני, יש לו, יש לו קוצים, אבל באופן פנימי כן יש לו רצון. הרצון זה עניין של פנימיות. כן. טוב. סעיף ז'. פת הבא בכסלים. יש מפרשים. פת שעשוי כמין כיסים, שממלאים אותם דבש או סוכר ואגוזים ושקיעים מטבלים. והם הנקראים ריסקולס ריאלחסו, קרקר דזירסטה. זה אנחנו לא מכירים. ויש אומרים שהיא עיסה שערב בדבש או שמן וחלב או מיני תבלין והפעה, והוא שיהיה טעם תערוב בתמי פירות או תבלין עיקר בעיסה. ויש אומרים שזה נקרא פת גמור, אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין ודבש כמיני מתיקה שקוראים לקח, שכמעט דבש תבלין הם עיקר וכן נוהגים. ויש מפרשים שהוא פת בין מטובלת, בין שנה מטובלת, שעושים אותה כאבים מבשים וכוססים אותם. והם הנקראים ביסקוניס. זה לא זה מתאים לביסקוצ'וס, נכון?
מתאים, יכול.
והלכה כדברי כולם, שלכל אלו הדברים נותנים להם דינים שאמרנו לפת הבא בכסלים. עוד פעם, רבותיי, זה לא קל הדבר הזה. פת הבא בכסלים, יש מפרשים. הפירוש הראשון הוא הפירוש הכי נדיר היום. יש מפרשים, פת שעשוי כמכיסים, שמלאים אותם דבש או סוכר וגוזים ושקילים מטבלים. זה נקראים לשקול עשרה לחסו. אז זה לא הבורקס שלנו היום.
זה בריק.
מה? מדוע? כי מדובר על לחם רגיל. על לא להרבב בין השיטות. לפי השיטה הראשונה, מדובר פשוט על לחם שאתה מראש אפית אותו בצורה של כיס.
כמו קלפלח, כמו שקלטה, לא, כי זה, קלפלח זה, לא, זה לא, זה לא אפור.
היום, היום, כל הדברים האלה שאופים אותם בתור כיס,
הם מתוקים.
נכון, שצריך לדון בזה לאשכנזים. ובהחלט יש פה שיטה גדולה לאשכנזים. כלומר, לדעת הספרדים, בעצם השיטה אף פעם לא מתעוררת, כי כל דבר שמופיע בתור כיס, הבצק שהוא לא בצק של לחם רגיל. אף אחד לא לוקח היום, רק, רק אולי, לא, גם זה לא נקרא, אלא עין דהמן, זה פורים, זה לא פת הבא בכסלים, זאת אומרת, אתה שם ביצה באמצע, זה לא, זה לא...
סמבוסק שממלאים אותו בטבינה בפנים.
כן, אבל סמבוסק, הבצק עצמו, הוא בכלל מתוגן. אז זה לא, היום אין בעצם מצב של
פת... רגע, אז מה מברכים על הסמבוסק הזה?
אבל זה לא קשור...
יש כאלה שאומרים שזה...
אה, זה מעניין. אז כנראה שהוא לא מתוגע. זה אפוי?
אבל הוא כיס באמת.
אז מצאנו את המציאות הזו. בוא נחזור אותו. פת רבי כיסנין, הפירוש הראשון זה הפירוש של הטור, שפת רבי כיסים בעצם, אז מדובר על לחם רגיל שעשו אותו מילוי. עכשיו, במציאות של ימינו, אני כרגע לא מכיר נפקמינה, מה שאברהם אומר, אז זה מעניין אותי, אבל אני, מה שאני מכיר עד היום, דברים ממולאים, יש בהם בעיה בבצק עצמו. אמנם לאשכנזים יש פה שאלה גדולה מאוד, ופה נשאלת השאלה, למשל בורקס, יכול להיות שמצד מצד התבלין אין פה רוב, זו שאלה גדולה מאוד, טוב, זה תלוי בסעיף הבא. בואו נחזור עוד פעם לשכן הרוח הזה, תראו. פת טבע בכיסנים, יש מפרשים, פת שעשוי כמין כיסים. כמין כיסים שממלאים אותם דבש או סוכר ואגוזים ושקדים ותבלין. מעניין. תראו את המשנה ברורה, סעיף קדם כבזיים, שממלאים אותם, רוצה לומר, אף אם נילא שם מתחילה במים כשרפת, זאת אומרת, בצק של לחם רגיל, כיוון שכל הישראל מולה מינים אלו, עבדה מילוי עיקר אצלו, אז צריך לברך את הברכה של המילוי, מכל מקום מן דגן חשוב לנבטל, לכן זה מזונות, כל עובר ברור מן המזונות פותר הכל, כמו שכתוב בסמן הרשכת סעיף בית גימי, אך אם אינו אוכל הישראל רק הפירות שבפני לבד, ואיך הברכה שייכת לפירות. כתב התז, תראו את הלכה מעניינת מאוד, אם נלקח הפירות ואוכל רק העיסה, אפילו אחי מברר בורים בני מזונות ולא המוציא. ויש שאלה דין כסנין כיוון שנאפה עם מילוי הפירות, שאין דרך לגבוס את הלפת כזו. פה בעצם השאלה, המקרה של פת הבא בכסנין, זה מקרה בעצם, בצורה מסוימת הכי קיצונית, לקחת הלחם רגיל, עשית אותו בצורה של לחמניה, אתם יודעים, כמו סופגניה, סופגניה אבל לא מתוגנת. לקחת הלחם רגיל, עשית אותו בצורה של לחמניה, והכנסת בפנים משהו, ואפית את זה. עכשיו, אם היית מראש עושה סנדוויץ', ודאי היית לוקח לחם רגיל, אגר עושה סנדוויץ', זה המוציא. אבל אם אפית את זה בצורה של סנדוויץ', זה מזונות. למרות שהבצק אותו בצק. מה הסברה? אין דרך לקבוע על פת כזו. אבל את הפת הזו, אף אחד לא קובע עליה סעודתו. למה? זה ברור גם למה, בגלל ש... אם אתה היית קובע לסעודה לפת הזאת, לא היית מגביל אותה לזה שתהיה מולט בדבר מסוים, אלא היית משאיר את זה בתור פת ניטרלית שהולכת עם כל דבר, ולכן נאבדה את החשיבות שלה.
אין לו נאבדי בשר למשל.
גם נאבדי בחשיבות שלו, כי אתה בעצם אוכל אותו בתור... הבשר עיקר, זה מה שהוא אומר. בעצם מה שמעניין אותך זה הבשר. אתה מברך על זה מזונות, רק בגלל שתמיד המזונות נקראים עיקר, אבל באמת אתה רוצה לאכול בשר. אתה לא רוצה לאכול לחם. לכן זה ירד מחשיבותו. אבל תראו, זה מוזר שהשכן ארוך, הלשון של השכן ארוך היא מוזרה, כי הוא אומר, פת שעשוי כמין כיסים שנתן דבש, סוכר, אגוזים, שקדים ותבלין, ושמואל אומר, למה לא הזכירו בשר?
זה מתוק אולי.
כן, זה כן
קוראים שאולה אולי. אז תראו, בסעיף האחרון בסימן הזה, סעיף י' ז' ברוך אתה אדוני אלוהים המלך העולם שהכל נהיה בדברו פשטידה הנאפה בתנור בבשר או בדגים או בגבינה מברך עליו המוציא ברכת המזון זה פת הבא בכסנין תראו את המשנה בו הסיף קטן צעידה לב מברך עליו המוציא היינו אפילו בדלא קווה עליי. ולא דמי לפת הבא בכסנין, דלא מברך עליי המוציא ודלא קווה סתו עליי, תשנה הטעם דהן עשויים אלה לכינוח סעודה ולמתיקה. מה שאין כן פשטידה, שמולה בבשר, דרך לאוכלם לרעבונו כדי לסבוע, ואבי כמו שרפת ובשר שאוכל כאחד. אומר, המשנה ברמה מוסיף פה, נראה פשוט שהם עשויים רקיקים קטנים, ומורה באמתים שבשר ניקה שני עשויים כמקינוח אחר סעודה, דבר ממש כפת שמורה בפעול שם נמתיקה, דבר איך לא יתבקד מזום, זה לא קבע.
פריקסה
זה מתוגן. מתוגן, מתוגן זה עוד סיבור. צריך לזכור, כשנזכור את העניין הזה, תזכיר לי לדבר על המתוגן. אז מה בעצם, מה בעצם את הסברה שלך? אם זה ממולה בדברים מתוקים, אפילו שזה בעצם בצק של לחם רגיל, אבל לקינוח, אז זה לקינוח. אם זה ממולה בבשר, זה הופך להיות עיקר הסעודה, למרות שלא רוצה לאכול את הבשר. אז הבורקס, הבורקס הוא בצק קלים. אז בצק קלים זה לא בצק של לחם. בצד הבצק של הבורקס, הבורקס גם אם אתה אוכל את הבצק לבד, תעשה בורקס בלי בשר. אלא לחם בורקס, אתה תורך עליו מזונות, כמו שהבצק שלו יש בו תבלין. שוב יש בו שאלה לאשכנזים.
ובורקס ספרדי?
מה זה בורקס ספרדי?
זה לא בצק קלים.
זה הפריקסה, זה מתוגן.
לא.
לא? זה כמו סופגניה?
אתה מתגנים אותו.
אז
הוא
יוצא פריך, אז יוצא פריך. בסדר, אז פריך זה ההגדרה השלישית של כסנין. זה כוסס. זה אפקט קרקר. זו ההגדרה השלישית. כן, אבל השולחן ערוך מדבר פה על מצב שאתה פשוט לקחת בצק של לחם, עשתה מזה סנדוויץ' בתור בצק, הכנסת את זה לתנור. ופה, לפי הסתירה, יש מחלוקת, המגן אברהם, התז למד במרן לא, התז למד שפה, אבל זה דוחק עצום, שמה שטוב בסעיף י"ז, פשטידה, מברך עליו המוציא, זה אם קבע עליו סעודה. אבל המגן אברהם והמשנה ברורה, וגם הרב עובדיה פסק, שאפילו אם לא קבע עליו סעודה, מברך עליו המוציא. רבותיי, מה מברכים על פיצה?
תלוי מי, תלוי כמה.
לא תלוי שום כמה. לפי זה מברכים על פיצה, פיצה ככה. אם הבצק של הפיצה הוא לא בצק של לחם,
זה מזונות,
אבל אם הבצק של הפיצה הוא בצק של לחם, יפה, אז זה המוציא מדוע? כי זה נקרא ממולה בגבינה, זה המוציא. ולכן אתה רואה, זה לא תלוי בכמות. גם יהודי שאוכל משולש אחד של פיצה, אז צריך לבדוק עם מה עשוי הבצק. אם הבצק הוא בצק של לחם, למרות שזה נאפה בתנור ביחד, אני לא מבין מה הרב גולדריך אמר לי, אני פשוט לא תופס את הדבר הזה. הרב גולדריך אמר לי ספרה שהמנהג אמריקה זה שהחלב שוקע בתוך הבצק. אבל אז מה מדובר פה? גם פה מדובר על דבר כזה. פשטידה שממולה בגבינה בתנור, גם כן החלב שוקע בבצק. וזה אומר השכן עכשיו, איך המוציא? אני גם לא מבין את זה.
ניתן טעם בבצק
כביכול, אז משמל אותה. בסדר. אבל עדיין יש, אבל כנראה שעדיין יש הבדל, שיש הבדל בין אם אתה בלש את הבצק עצמו בגבינה לבין אם הבצק הוא בצק של לחם, והגבינה קצת שוקעת בפנים שזה ממשיך להיות לחם. ולכן באופן כללי תדעו לכם,
בטח נשאר לחם,
נכון, נכון.
אפשר להגיד יש לו ספק לברך מזונות, ואז הוא
ספק תמיד.
אבל אם יש ספק צריך מזונות וליטול ידיים בלי ברכה קודם, או אפשרות שנייה לאכול את זה בתוך הסעודה. אבל שבאמת מה זה נקרא ספק? זאת אומרת, יש הבדל לשני מצבים של ספק. מצב אחד זה שאתה הלכת לחנות ואין לך עצבים לשאול את המוכר, אז אתה אומר בערך מזונות, זה לא נקרא ספק. ספק מחסון ידיעה זה לא ספק. צריך לשאול את המוכר, צריך לשאול אותו שאתה פשוטה. אם אתה ספרדי, אשכנזים יותר מסובך, נגיד לזה לדבר. אם אתה ספרדי, השאלה היא פשוטה, שמת בזה חלב בבצק, האם נכנסת בצק חלב?
למה שאני לא איתם?
זו גם
לא אפשר, איתם בלי לברך. ואם זה לא טעם של לחם, זה טיפה מתוק, טיפה זה, אז אני יודע לפי הטעם.
זה טוען הרמה, זה לא טוען השולחן ארוך. הרמה הרי אומר שצריך שירגיש את הטעם.
לא, הפוך, הפוך.
הכי טוב זה לטעם.
הפוך.
אחד אומר שיש, הרמה אומר שיש טעם, קצת טעם.
הבעיה היא ש...
בשביל השולחן ארוך זה טעם חזק.
הפוך, הרמ"א אומר שצריך שיהיה, כדי לברך מזונות, צריך שיהיה רוב. התוספת על הקמח, לא. רוב התוספת על הקמח צריך להיות מתוקה. לפי השם אפילו שקצת מתיקות זה כבר מזונות.
לכן אני אומר, אבל התאימה לא תעזור,
אז כבר
צריך קצת.
אז אם תקצת זה מזונות.
מה?
אה.
שהתאימה לא תעזור,
זה נכון, זה נכון מאוד. כי הרבה פעמים הגבולות הם דקים. למשל, אני אגיד לכם, אני... זהו, יש לי... נכון, הרי היום, תראו, הרי הלחם, הרי הלחם, הלחם הלבן שלנו היום, בזמן המשנה, הם מברכים עליו מזונות. בואו נגיד את הדברים לאשורם. בזמן המשנה הם מברכים עליו מזונות, מדוע? כיוון שהלחם שלנו היום, יש בו קצת סוכר. דניאל, מה יש בה? מה?
לא יודע, לא בטוח.
לחם לבן?
שום מברכים על לחם מזונות.
לא, אני אומר, הלחם, מה זה לחם שמופיע פה? זה קמח ומים בלבד. היום בלחם יש קמח ומים בלבד, יש לכם כזה?
יש
קצת
מלח.
יש עשרות חומרים.
תנין אגח.
כן,
עשרות חומרים.
לחם אחיד, לבן, או שחור, לא משנה. יש דברים נוספים? אבל זה לא נקרא, אני אגיד לך למה זה לא נקרא. בגלל שאתה צריך פה להיות הגיוני. מה העיקרון של מרן? מרן אומר, לחם זה דבר שאתה קובע עליו סעודה. ברגע שאתה מרגיש את המתיקות, הוא כבר ירד מחשיבותו, ואתה לא קובע עליו סעודה. עכשיו, ברגע שהמתיקות היא סטנדרט, זה מה שיש, אז בדיוק שזה גם לחם לדעת מרן. זה נקרא לחם לא מתוק היום. זה כמו... זה כמו
של מצה.
אז אם ככה, הרבה אנשים קובעים סעודה, בוא נלך לאכול פיצה וישבים ואוכלים פיצה, וזה הסעודה שלהם של אותו יום.
זה משהו אחר, זה עוד סוגיה. אנחנו דברים עכשיו, גם אם הוא לא קבע סעודה. דבר שדרך לקבוע עליו סעודה, אפילו אם לא קבע עליו סעודה, מברכים עליו המוציא. לכן, בפיצה זה יותר מסובך, כי אין. השאלה אם יש דרך לקבוע סעודה על פיצה.
זה כמו מצה של פיסה.
רק שנייה, שנייה, סליחה, רק רגע. אני אומר, הלחם, לי אין ספק שהלחם הלבן, שאתה טועם אותו, זה לא טעם ניטרלי. תעשה לחם מקמח ומים, הוא יוצא אחר. ותמיד הייתה לי בעיה עם אמא שלי שתחיה, שהייתה עושה נוחלות לכבוד. סבתא שלי, עליה שלום, שהייתה עושה חלות לכבוד שבת, זה באמת היה קמח ומים. ובאמת זה היה פחות טוב. מה זה פחות טוב? זה היה טוב מאוד, אבל זה היה פחות טוב. זה היה לחם עם פחות טעם. אבל אמי, שתחיה, שלמדה מחמותה, סבתא שלי השנייה לעשות לחם משובח ומפואר, אז היו לי בעד איתה, הרבה פעמים, לא יודע כבר יצא לברך בזומות. אז אמרתי לה, שאני תעשה לברך פחות יותר, מה... הסוכר שמים בלחם רגיל ולהוסיף, ולעשות ככה. אבל עכשיו יש בעיות מאוד קשה להגדיר. עכשיו, אני נוהג לברך, לחמניה מתוקה מוציא זה בטוח. מזונות, סליחה, זה בטוח לספרדים. לחמניה מתוקה מזונות ספרדים. אבל השאלה היא, יש בבני ברק...
גם אם קובעים סעודה?
מה?
גם אם קובעים סעודה?
עכשיו דיברנו על זה. דיברנו על זה שלפי הספרדים צריך לאכול מהלחם עצמו שיהיו קביעות סעודה. אז... אבל בבני ברק יש, הכל משוכלל שם היום, ויש לי משפחה בבני ברק, אתם משוכלים לי, אז יש היום לחמניה מתוקה, חצי מתוקה ורבע מתוקה. אני על רבע מתוק מברך המוציא.
אין לו טעם?
יש לו, אבל יש לו טעם, אבל הוא מזכיר את הלחם הלבן. בגט, אתה מברך עליו המוציא? מה? הבגט יש לו טעם אחר מאשר הלחם הלבן, אז איפה הולכים הגבולות? לי ברור מה הגבולות. הגבולות הם, מתי אתה מגדיר את זה בתור לחם, ומתי אתה קורא לזה לחם מתוק. אם אתה קורא לזה לחם, כלומר, המתיקות היא זניחה אצלך, אז זה לחם. אם אתה קורא לזה לחם מתוק, אז זה מזנות. אבל הגבולות הם דקים, וזה מה שאומר לך זה, שיכול להיות שהפיצות זה שוכח דק, כי כל בצק או שני מחברות חושב שיש פה טיפה. לכן צריך לשאול את המוכר פיצה, האם הוא שם בבצק חלב. אני שאלתי אותם, את הפיצות פה לספרדים בטוח מזונות, אבל פיצות תעשייתיות, כל שאתם קונים בחנויות שיש בהם חלב נוכרי ועוד כל מיני צורות, אבל נגיד שמצאתם איזה משהו שיש, שהוא למהדרין, אז הרבה פעמים זה המוציא. אצלנו בבית היו מברכים עליה המוציא תמיד, כי אתה מרגיש שזה בצק רגיל, אבל צריך לברר את זה. צריך לברר את זה. לי אמרו שבדרך כלל... דניאל, אתה יכול לברר לנו את הדברים הללו?
כן, אבל... טוב.
פיצה תעשייתית של כפואה. פיצה כפואה. האם זה נכון שזה בעצם פיטה עם עגבנייה וגבינה עליה?
יש כל מיני סוגים.
אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת. יש עשרות סוגים ביום.
לא, אבל לי אמרו שזה בגלל שחוסכים. בגלל שחיסכון, כי הם מייצרים כך הרבה. זה הרבה יותר זול להם. לעשות את הבצק רגיל. מה המקובל? בפיצה שמוכר לך בחנות, אז הוא לא יכול לשים לך פיצה בלי חלב. אתה משלם על זה יחסית, יחסית זה ביוקר. זאת אומרת, חידה. מדוע פיצה שאתה קונה בחנות עולה 8 שקלים, ואילו פיצה קפואה עולה 18 שקלים ל-10 פיצות?
תלוי באיזה חנות.
פה יש חלב, פה יש חלב.
זה כנראה תשובה, האיכות, מה?
תלוי באיזה חנות, יש, לא יודע, אמור לי שברמי לוי זה 20 שקל, אותה פיצה. או בצומת פת, אמור לי גם.
זה מבחינה תעשייתית של מכונה שמוציאה כמויות בלי להעמיד מוכר.
חוץ עניין של כמויות.
זה מכונה אחת שמוציאה כמה אלפים.
אבל מכונה גם אולי שמה חלב?
כן.
כלומר זה לא קשור לחלב.
המחיר יכול להיות זול בגלל התעשייתיות.
יפה, לתעשייתיות, ולא בגלל לחלב. זה מה שאני מקשיב.
יכול להיות.
אני אומר שזה אותו, אותם חומרים, רק בגלל התעשייתיות, זה מוריד את המחיר ולא החלב.
צריך לדון, אולי גם זה וגם. צריך לדון, כל מקרה לגופו לכאורה.
בקיצור, יש פה סוגיה. זה בעיה. הדבר הזה. והכיתוב, מה שכתוב על הפיצה, הוא גם בעייתי, כי לפעמים כתוב על הפיצות ברכתו מזונות. זה, לא, על ההשגחה, על הפיצה התעשייתית. ואז פעם מישהו אמר לי, אם אתה רואה בדץ, פיצה בשכנת הבדץ, ולא כתוב כלום, סימן שזה המוציא. אי אפשר לדעת, כי הבדץ הוא פוסק לפי הרימה. טוב, אז אני נחזור לעניין, המקם. שכון הרוך פורש. אם לקחת בצק של לחם, עשית ממנו פיצה, אתה מוציא.
יש להם פיצה היום היא...
פיצה שאתה קונה בחנות? לא בחנות, בפיצריה? אם אין בעיה של חלב נוכרי, הפרשת חלב בתולעים? מה?
בשנה הבאה זה טימי עזה.
מה, שנה הבאה?
זה טימי... מאיפה? עזה?
פיצה זה דבר תמים מאוד, אבל היום קשה להעמיד את חומת הכשרות על תילה. השאלה הפשוטה של הפרשת חלה, איך מפרשים חלה פיצריה? כן, אם אתה, אם החלטת לאכול פיצה ולקחת מות ירושלים, לא אומר לך לאכול, אבל אם החלטת, אל תשכח להפריש חלה. הייתי שישן אצל הרב עמר, אני מגש את הפעם הרבנים הראשיים להתקן אותם מה שקורה בשכונה. יש איתם, הוא לא חושב בעידוד גדולה עם הרב עמר. אז המסכנים הללו פתחו פה אחרי שהבורגר מסכן תרסק, אז פתחו פה עוד אנשים טובים חנות בשרית.
איפה פתחו?
איפה שהיה הבורגר הקודם, מקסים, עכשיו אין יותר מקסים, כולם סוגרים. זה פשוט נורא הדבר הזה. הוא כבר השלישי, הרי הבורגר החדש זה השלישי. הייתה פעם מעדניית הרחומה,
נכון,
שיצא עם חוף של 100,000, שיצא עם חוף של 100,000, ברח לי פה עם חוף של 100,000 שקל. זה פשוט נורא, פשוט נורא, כואב הלב. רוצה לעזור להם. אז הם באו אליי, באמת חבר'ה טובים, מתוקים, החדשים האלה, מתוקים. ו...
מה פתחו? גם כן המבורגר, כמו שהיה?
המבורגר, מוכרים המבורגר, כן. אז אני מאוד רוצה לעזור להם, בפרנסתם. אז הם... אז הם, יש בעצם היום כשאתה פותח חלבי זה יותר קל, כיוון שהעלות של חומרי הגלם היא שווה אם אתה קונה מהדרין או כשרות רגילה.
ובשר זה?
ובשר הכי זול, הרב מוצפי זה, זה הבשר חלק הכי זול שיש. כשרות של הרב מוצפי, כן. זה יותר זול מהרב מחפוד ובדי מהבדצים. אבל ההפרש בין החלק של הרב מוצפי לבין חלק בהשגחת הרבנות, מה שנקרא, הוא 7 שקלים לקילו. תעשו את החשבון, אם הוא, אם הבן אדם, לא יודע כמה הוא מוכר, נגיד שהוא מוכר 500 קילו בשר בחודש, יוצא 3,500 שקל רק העלות של הבשר. אז כולם שואלים את השאלה, האם בשר חלק רגיל, בשר חלק בהשגחת הרבנות מחלקה? לא בהשגחת התרה או...
לא בדס.
אין בדס. חלק הרבנות, האם זה בסדר או לא בסדר? אני יש לי מנהג, שכל ראשון לציון אני שואל אותו את השאלה הזאת. האם אפשר לאכול חלק בהשגחת הרבנות? הרב מרדכי אליהו אמר לי כן.
למה?
חול. חלק חול.
אז אומרים שבסדר.
תשמע, הרב אליהו אמר כן, הרב בקשי אמר לי בסדר גמור, הרב בקשי גר ליד הישיבה בשכן שלנו בהרמור, אז הרב בקשי הראשון לציון הבאנו להרמור את הבשר החלק חול, כי אמר זה בסדר גמור, גם הבחים יכולים לאכול. שאלתי את הרב, אמר פעם בזמן שאלתי אותו ולא האמנתי למה שהוא אמר לי, הפעם באתי אליו ולשכה בשביל זה גם. אמרתי לו ככה, אמרתי לו הרב, זה הסיפור ככה, פתחו מסעדה, שתיים לפניהם פשטו את הרגל, ואם אנחנו רוצים לעזור להם, אז הם יוכלו לעמוד על רגליהם, אם נאשר להם שהבשר החלק של חול הוא חלק. הוא אומר לי, אל תאמין, הוא לא חלק. עכשיו הרב אמר, הוא איש צדיק, זה לא... אני גם יודע למה, כי הוא בדק את הסוגיות הללו, הוא מטעם הרב עובדיה. עכשיו יש פה איזה בדץ, במסגרת האינפלציה הבדצים, יש איזה בדץ ש... שאלתי אותו, למה אתה מביא, אתה מאשר את החלק חול בתור חלק? אף הכשר לא מאשר אותו בתור חלק. אז אמר לי, יש לו פלפול שהוא, ובכלל הוא הצחיק אותי, אמר לי, יש צוותים ששוחטים שהם בסדר, ויש צוותים שהם לא בסדר. אז הוא לוקח לפי המספר של הספרו, את הצוותים בסדר. אמרתי לרב אמר, האם בדץ יחלק בין הצוותים האלה חלק, כן? אמר לי, אתם לא יודעים אתם מכירים את הרב אמר, הרב אמר זה יהודי מלאך. עכשיו זה מגוחך, אני אליי, הארז אשר באזוב אשר בקיר, הוא מדבר איתי רק בגוף שלישי. כבוד הרב אמר, זה משהו, היהודי הזה לא יומן. אומר לי, הרב, כבודו, תלמיד חכם, אל תאמין, אל תאכל כלום. איך הרב אמר? אז הרב עובדיה יוסף, בשנים האחרונות, היה לו... כשלא היה לו זמן לענות לכל השאלות, אז בעניינים של ממזרות והגונות הוא היה מפקיד את רב משש זצה, הוא היה אחראי לממזרות והגונות, ובעניינים של כשרות זה היה רב אמר שהיה השליח של הרב עובדיה יוסף, והוא נסע לברזיל וארגנטינה ועשה שם ביקורות פתע ומשחטות ולא היה מרוצה. אני לא לא היה מרוצה, אמר לו לאכול. זה מאוד כואב לי הדבר הזה, כי המשמעות היא שאני לא אוכל לומר שזה חלק פה הבוגר החדש הזה. אמר לי להם שהתאמצו להביא הרב מוצפי.
איפה
הביאים
את
הקשרות
של הרב מוצפי? לא
נתגמתי
באיפה
הרב מוצפי
שם. אין בעיה. מחוץ לירושלים יהיה לך קשה למצוא, אבל בירושלים זה... כי זה זו.
במזרחים ובבוכרים יש הכל מוצפי.
הרב מוצפי יצא הרעיון היה להוזיל את העלויות. הבשרים, החלקים, הם מאוד מאוד יקרים. הוא רוצה להוזיל את העלויות. ובאמת, באוף, למשל, אז באוף ההבדל בינו לבין אופי לתנובה זה 2 שקלים. טוב, אני לא יודע. מצד שני זה כואב לי, כי הרבנות הראשית ישראל זה לא עסק כלכלי. ואני לא מבין למה השחיטה של חול לא יכולה להיות מצוינת. אני לא מבין למה בעצם. זאת אומרת, היכל להיות ברכה גדולה בדבר הזה, שהרי זה לא אמור להיות משהו בעייתי שחיטת חול. שם אין בעיה של טריפות.
בואי.
מוכרים. אז זה אמור להיות דבר טוב שיהיה אפשר, שיהיה חלק ושפע, ובכלל לא תהיה בעיה. זה כואב הדבר הזה. אבל אני לא יכול, הרב אמר הוא אדם צדיק, לא יודע אם אתם מכירים אותו, זה אדם מאוד מיוח. היה לי איזה דין תורה פה בשכונה, בדיוק כמו שאלה שאל הרב אמר, ואני מדבר איתך עכשיו עם המונות, יש בשוט שלו שאלה, בול, אותו דין תורה. ויותר מזה הוא גם פסק מה שאני חייתי לפסוק, פסק לתורת אחד מהצדדים. אז סיפרתי לו את זה, הוא אומר לי, אבל כבוד הוא. למה כבודו יפסוק כמו שכתבתי שם? אומר לי, זה כאב להם לפסוק ככה. הם הכריחו אותי לפסוק. זה פסק דין של כאב לב. תעשה ביניהם פשרה. למה לסעוק ככה? למה להעמיד את הדין? זה היה עניין של סכסוכי שכנים, שמישהו ישתמש מעבר, אז השכנים הקפידו שלא ישתמש. זאת אומרת לי, אבל תגיד להם, תוותרו, זה הפרנסה שלו. בקיצור, הידי הזה, יש בו נטיות של מלאך, הרב אמר, יש בו מין טוב לב כזה.
אז מה יעשו בישיבה, הפסיק לקנות את זה?
אני לא יודע מה לומר. האמת שאני התבלבלתי. אני יכול לומר לכם שהתבלבלתי. אני בולבל. אבל הרב אמר, נאמן עליי 100%. זה לא, פה אין מה ל... הוא לא יהודי בעל אינטרסים, הוא לא יהודי בעל מגיע בכלל, הוא גם יהודי רך כזה.
למה לא מתקנים את השגיאות?
זהו, למה לא? למה לא?
הוא הרי ראש הרבנות.
למה?
הוא לא... זה של הציבור.
למה לא מתקנים את ה... לא, הוא אומר שזה קשר. הוא לא אומר שזה לא קשר. הוא אומר שזה לא חלק. לא להאמין למה שכתוב חלק. אל תאמין.
מה זה אם לא חלק? אז פרבי לא יכול לאכול.
נכון. אז יש פה מבוכה בדבר הזה, אני מאוד, זה מאוד מצער אותי, מאוד מאוד מצער אותי.
שאלתי השבוע את הרב יעקב יוסף. לא, על הרב מחקות, כי שמעתי שמישהו אמר, שרב גדול אמר שזה טרף. שאלתי אותו אישית שבוע, הוא אמר ביום שלישי לפני 3 ימים, הוא אמר חלש, 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 חלש מאוד, אם יש לך תוכל ולא לקנות.
הרב מחמוד,
כן.
רגע, בסדר,
רבי יעקב יוסף אמר, הוא
בדק
את זה, לא סתם.
אה, טוב.
פעם הוא היה אומר שזה מצוין,
עכשיו... האמת, אני הפסקתי לכל בשר. הוא אמר לי, הרב, אמר שהתרה זה מצוין. זה אמר, התרה זה מצוין.
אז טוב, אז...
אבל למה התרה זה מצוין? כי התרה זה הכשר שלו בעצם. לא אומר שיש לו נגיעות, אבל זה בעצם הכשר שלו, כי הוא, הרב עובדיה יוסף, עשה אותו אחראי על התרה.
הוא מתעסק בזה גם עכשיו?
לא, עד שנעשה רב ראשי.
עכשיו זה
הרב משה,
הבן
שלה. טוב רבותיי, זה המצב שלנו לגבי הנושא הזה, ואנחנו מאוד מצטערים.
דיפנדלו.
תגיד. לא, להתכונן לשמיטה, להתארגן לכאן לשמיטה.
לא אוכלים בשר, לא אוכלים ירקות.
טוב רבותיי, בואו נמשיך. אם כן, זה היה פירוש ראשון של פת הבא בכסנין, שזה פת ממולט, ולפי זה באמת מאוד הגיוני מה שאומר מרן, שהמילוי שמדובר עליו דווקא מילוי של מתוק, כיוון שהוא הופך להיות קינוח.
אם אני עושה כמו בסעיף י"ז, מלא בבשר ובגבינה, קטנים כאלה, שזה נראה שמה, לכינוח.
אז זה מה שאמר המשנה ברורה, הוא אמר את זה שם. קטנים כאלה שנראה לכינוח, זה גם יהיה מזונות.
זה יהיה מזונות.
הוא כתב את זה. העיקרון זה לא הבשר והגבינה, או התבלין. העיקרון זה מה התפקוד של הפת הזאת. האם התפקוד שלה הוא כעיקר סעודה, או התפקוד שלה הוא ככינוח. פירוש ראשון, כן, פירוש שני, פת הבא בכסנין, יש אומרים שהיא עיסה שירב בדבש או שמן או חלב או מיני תבלין רפה, והוא שיהיה טעם תערובת דמי פירות או התבלין ניכר בעיסה. אומר פה המשנה ברורה, סעיף קטן כפתת, שירב בה בעת הלישה. זה ברור שנדבר כשהוא לש בלבד. והיינו, אפילו היה הרוב ממים, כיוון שרבע גם כן נימל הגודי, זה השתנה אתה, מקרה פת בכסנין, ניכר ביצה, דילה וחיה ולחם כמור. ולחם שנותנים בו זעפרן, והתימון לאותו, שנותנים בו מעט צימוקים, לכולם הוא לחם כמור. למרות שאם אתה אופה לחם צימוקים, הטעם יעבור. אז לכן, פה בעיה... מה שאנחנו רואים שפת הבא בכסנין, זה עבר אותם מזונות בגלל שהטעם ניכר בעיסה, זה דווקא אם הטעם ניכר בעיסה ועל ידי כך הדבר הזה הפסיק להיות לחם. אבל אם הטעם ניכר בעיסה וזה עוד לחם, אם שמת בו כמה צימוקים, זה לא משמעותי לגביך הדבר, אז זה יישאר מוציא. וצריך להיות מצב כזה שבו שמת תבלין, אמנם זה מעט, אבל אתה תואב את התבלין ואתה אומר, זה פחות לחם. לכן אתה קורא לו חלה מתוקה. זה צריך להיות מצב שכבר הוא מתחיל לאבד את שמו. זו התשובה למדוע הלחם הלבן שלנו, למרות שניכר בו טעם התבלין, אבל הוא נשאר לחם. אתה עדיין קורא לו לחם. אז זה דבר דק מאוד. דבר זה, תדעו לכם שיש פה בעיה עם הספרדים והזכרות, שלפעמים שמים איזה טיפ-טיפה משהו תבלין, ואומרים לך זה מזונות. אבל אם אתה לא צריך להתחיל, אם אתה חושב יותר מדי, המצב לא טוב. זאת אומרת, אתה תואם את זה טוב. רגע, זה רק כשאתה מתחיל לחשוב יותר מדי, אז כנראה זה לחם.
אתה לא מרגיש עידוי, אתה לא מרגיש...
כן, את השניים צריך להרגיש מיד. אומר הבית יוסף, אבל למה זה כך? בבית יוסף, בבית יוסף, למה זה כאן? סוף סוף, הדבר הזה, אם יש בו טיפה טעם של תבלין, אבל הוא עדיין לחם, זאת אומרת, עדיין, אתה עושה הזכרה ומביא אותו, אוכל אותו עם הדג. אומר, אבל זה לא הלחם. לפי השולחן ערוך, רק רמה א' של לחם, זה הלחם, אבל דבר כזה, אתה תביא אותו אם אין לך לחם, או אם אתה דתי ולא רוצה לברך ברכת המזון. זאת אומרת, בעצם צריכים לדוד לפי אנשים לא דתיים מה זה לחם. זה מאוד חשוב. הדתיים לא רוצים לברך ברכת המזון. אבל האנשים לא דתיים, שאין להם את הבעיה הזאת, אתה צריך לבדוק לפיהם. אם הוא יעדיף, באמת, באופן טבעי, לא יביאו לחמניה מתוקה לאכול אותה עם בשר. לחמניה מתוקה זה כשהיא ככה... בכלל אני חושב שאנשים לא דתיים לא אוכלים כך לחמניות מתוקות. זה מוצר של שבת. חלה מתוקה שתוכל...
שהוא אבסוד באמת בשבת.
יש בעיה.
איך אתה עושה? מוף ככה מתובל מאוד עם חלה מתוקה.
חלה מתוקה, אבל
אי
אפשר
לעשות עליה
מוציא.
מה שמעתי?
חלה מתוקה, אבל אי אפשר לעשות עליה...
אי אפשר מוציא, ספרדים לא.
אז למה נתפס למנהג שבת חולים?
חלה מתוקה?
כן.
זה מנהג אשכנזי?
אתם רוצים על...
אשכנזים כן. עכשיו תראו, לכן גם לפי השכנו נוצרו פה שאלות, כי אתה בעצם, הגבול הוא לא פשוט, יש לך היום לחם שחור, זה המוציא. לחם לבן, זה המוציא. חלה, בחלה הטעם של התבלין ניכר יותר מאשר לחם לבן. חלה רגילה, זה גם המוציא. בגט.
פיתה.
פיתה זה קמח ומים, אני חושב. באמת, פיתה יכול להיות שזה הדבר הכי פשוט. שזה...
זה לחם ממש.
אבל הבגד, עד בגד גם הספרדים הכי המוציא. יש לך חלה מתוקה, זה מזונות, אבל באמת חלה מתוקה היא מתוקה. אני אומר לכם, חלה חצי מתוקה זה כבר בלגע, בשבילי זה כבר קשה. רבע מתוקה, אכלתם פעם חלה רבע מתוקה? אתם לא גרים עם בני ברק. אתם לא גרים עם בני ברק. רבע מתוקה לא אכלתם? זה משהו מצוין, רבע מתוק. אז יש קיצור, זה לא פשוט הדבר הזה. והעיקרון הוא שצריך להיות שהטעם, התבלין ניכר בעיסה, ועל ידי כך אתה אומר, זה לחם מתוק. אתה כבר לא קורא לו לחם. אתה כבר לא קורא לדבר הזה לחם. זה דעת מרן. אבל הרמ"א חולק, טוב, זה שבוע בגבוני. הרמ"א חולק, ופה יהיו את ההבדלים הגדולים בין הספרדים והאשכנזים, לגבי המילוי של העיסה, אבל השיטת הרמ"א היא מסובכת מאוד. מה הוא התכוון? כבר אני מעורר את השאלה, אם יש פה שני פירושים הזה פתה בעל פה כסנין, אז למה זה לא ספק? הגמרא כשאמרה פתה בעל פה כסנין התכוונה כנראה לדבר אחד. אז יש לך שלושה פירושים, אתה לא יכול לפסוק את כולם להלכה. טוב, זה מקווה שיהיה לנו זמן גם כאן שבוע הבא לפלפל בעניין הזה, כי באמת יש פה הרבה מה לפלפל.
ויש לי חלו לגבי הלל שבת.